הרבה פעמים נוטים לראות בדרך כנתיב של העלאת המודעות. הרבה פעמים זה מה שאנחנו מבינים, זה מה שהתרגול נראה לנו, זה מה שהתרגול is all about. העלאת המודעות, mindfulness, לראות את הדברים כפי שהם, לראות את הדפוסים, להשתנות, לעבוד על עצמנו. ולפעמים אנחנו שוכחים אספקט מאוד מאוד משמעותי ומרכזי בתרגול שמדבר על איכויות הלב. ויש לו מקום של כבוד בתרגול. ואני זוכרת הרבה שנים כשאני התחלתי לתרגל, שנים רבות אני התייחסתי, לא נעים להגיד, אבל אני התייחסתי קצת בזלזול לנושאים האלה של איכויות הלב. כי אני הייתי חדורת מוטיבציה, ואני כאילו כיוונתי והתגייסתי והפשלתי שרבולים ובאתי לעבוד. אני במקור מקיבוץ, אז אני יודעת מה זה להפשיל שרבולים ולתת עבודה. והיה נראה לי שזה ה-fast lane. זה הנתיב המהיר להערה או למה שזה לא יהיה. וכל הנושא הזה של איכויות הלב זה לחלשים. ולקח לי כמה שנים טובות אפילו להבין, אני באמת חלש פה. זה לא לחלשים. זה לב ליבו של התרגול, איכויות הלב. בדאמה נותנים להם מקום, יש רשימה של נקראות הברמה ויהרז, האיכויות השמימיות של אהבה, של חמלה, של שמחה, של יציבות. ו יש אפשר עוד להוסיף רשימה ארוכה של שיש גם את רשימת עשרת הסגולות או המידות הטובות, הפרמיז, של סבלנות וצניעות והרבה איכויות שהם גם אנחנו גם נקראים ונקראות לפתח אותם באופן אקטיבי, והן גם מתפתחות בנו באופן ספונטני כחלק מהתרגול. בעצם הדרמה אומרת שהאיכויות האלה הם כבר שם, הם כבר כאן. ואולי בניגוד לאינטואיציה שלנו, הרבה פעמים אנשים אומרים, וגם היום בקבוצות קצת עלה, זה הטבע שלי, הדאגה, הלחץ, הפחד, השיפוטיות, הציניות. ככה זה אני. והדרמה אומרת, לא, לא, לא. בדיוק להפך. שמי שאם כבר מי שאנחנו, מה שנקרא במסורת טבע הבודה, זה האיכויות האלה של הלב. זה החמלה והנדיבות והשלווה והבהירות והצלילות. ושבעצם על האיכויות האלה מכסים, בדרמה יש הרבה פעמים את הדימוי הזה של שמש, שהיא מכוסה ביום מעונן כמו שהיה לנו היום, ולא ממש היה אפשר לראות את השמש, אבל אבל אנחנו יודעים שהיא שם. כל מה שצריך זה איזה רוח, קלה או חזקה, שתסיט קצת את ענני הפחדים והשיפוטיות וההרגלים והאמונות המגבילות, ונחשף את השמש, נחשף טבענו הבהיר והנדיב והצלול והחומל. אז אנחנו ככה דיברנו בינינו איזה נושא עכשיו מרגיש לנו הכי מתאים קצת ככה ללוש אותו ביחד איתכם, והרגשנו שהנושא של חמלה, ובמיוחד אספקט מסוים של הנושא של חמלה, וזה חמלה עצמית. זה מה שאנחנו רוצות קצת להרחיב עליו הערב ולדבר בשני קולות. על מה היא, מה היא חמלה עצמית וגם מה היא לא. ומה המקום שלה בחיים שלנו, בחיים שלנו כמתרגלות ומתרגלים. אז מאחר שההתייחסות לחמלה עצמית היא מאוד רחבה ויש לה הרבה אספקטים והרבה אופנים שאפשר לדבר עליהם, אז אנחנו נעיר כמה נקודות שאנחנו מאוד מאוד מקוות שילוו אתכם גם בתרגול הפורמלי כאן בריטריט, והופפולי גם בהמשך הדרך. אני מעבירה אלייך. כבר?
יותר מדי טכנולוגיה בשבילי. זה, מה אפשר בכלל לשאול מה זה חמלה עצמית ובכלל מה זה חמלה? איך אפשר להרהר רגע לעצמנו? מה המילה הזאת מעוררת, או המושג הזה מעורר בנו? אני חושבת שאולי מעניין להתחיל בזה שאנחנו מדברים על איכויות הלב בכלל, זה אומר שיש בנו משהו שמוכן להיפתח, שמוכן להינגע. שאולי לא עומד לגמרי על אדמה בטוחה. אפשר באופן כללי לחשוב על הזמנים שבהם מה שנקרא הלב שלנו מתרחב, הלב שלנו נפתח. בין אם זה בכאב או בשמחה, כל מה שעושה את זה. מצב שבו כל מיני דברים יכולים להיכנס, אנחנו יכולים להינגע בכל מיני אופנים. אז חמלה היא קודם כל מצב שבו יש מפגש שהלב מוכן להינגע, מוכן לפגוש בצורה שלא ידוע לגמרי התוצאות שלה. ובאופן כללי, אם ככה הם כל איכויות הלב, אז החמלה מתייחסת לאפשרות שלנו לפגוש מצבים של קושי ושל כאב. ומה זה בכלל אומר? להיות בפתיחות כלפי קושי או כאב שלי. להיות בחמלה לעצמי. אני חושבת שחמלה, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על איך להיות עם, אז מיד אנחנו מדמיינים את איך זה יראה, איזה פעולות נעשה ומה היו התוצאות של הדברים האלה. ואולי חשוב להגיד שחמלה לא מדברת על state of doing, אלא יותר על state of mind or state of being. האופן שבו אני נוכחת עם הדברים, היא לא התוצאה, היא לא הקבלת החלטות. ואפשר להסתכל באיזה אופנים בדרך כלל אנחנו פוגשים בתוך עצמנו מצבים של אי שביעות רצון, של לחץ, של דאגה, של מועקה, של מצוקה, של עצב. מה קורה לי כשאני יושבת בתוך התרגול ואני מגלה שיש לי הרבה מחשבות מודאגות? מה הדבר הבא שקורה? אז קודם כל אפשר להגיד שזה מצב לא כל כך נוח, נכון? לפגוש מצבים לא מיטבים. והרבה פעמים התנועה שקורית היא איזושהי תנועה שלא כל כך מוכנה להיות עם. אז אולי זה קורה בצורה של אני מקטלגת את עצמי, או שופטת את עצמי, או מכניסה את עצמי לרובריקה את תמיד, או את אף פעם, או את אמורה ל... אולי אני מיד מתכננת את הפעולה הבאה שתפתור את המצב הזה, ויש לי דרכי פעולה. או אולי זה ממש מתסכל אותי, ומעייף אותי, ואפילו מייאש אותי. בעצם הרבה מאוד מהאופנים שבהם אנחנו מגיבים למפגש עם קושי או עם אי נחת, זה אופנים שעושים הכל רק כדי לא להיות עם. כי זה קשה, כי זה לא נוח, כי זה מכאיב. החמלה עצמית, החמלה בכלל, היא מדברת על משהו די מהפכני בהקשר הזה. היא אומרת, בואו נעשה את התנועה ההפוכה. במקום לעבוד ולפתור, נשב רגע בשקט. במקום להתרחק, נתקרב. במקום לסלוד, נקרב אלינו ונחבק את הדבר הזה. נהיה איתו במגע. במקום לשפוט את עצמנו, רגע פשוט נהיה. אולי אפילו בלי לדעת, אבל נהיה. הדוגמה שאני תמיד נותנת, כי אני חושבת שאיכשהו אנחנו מתוכנתים שיהיה לנו יותר קל להבין את זה, ככה, באופן שבו אנחנו יותר נגיש לנו לדאוג או להיות באכפתיות כלפי יצורים שאנחנו רואים אותם יותר כחסרי ישע, כמו ילדים קטנים. לפעמים זה גם גורים של חיות. מה אני עושה כשילד שקרוב אליי במצוקה, כשהוא לא מרוצה? האם מיד אני הודפת אותו? או מיד אני אומרת לו, אתה חייב לעשות את זה ואת זה? או אם זה יותר מוכר לי הצורה של לרגע לשבת איתו במקום של הקושי. לרגע בתוכי בכלל לעשות מקום. לדבר הלא נוח, הלא ברור, הלא נעים הזה שמתרחש לו כרגע. איכשהו לפעמים זה יותר נגיש לנו להיות ככה עם אחרים, במיוחד עם אחרים שצריכים אותנו. וההצעה הזאת של החמלה העצמית בעצם אומרת, זה לא איזה מנגנון שאנחנו לא מכירים ולא יודעים, אלא כמו בואו נרחיב אותו, בואו נשמיש אותו, בואו נזכר בו כלפי היצור שהכי קרוב לנו, שהולך איתנו כל הזמן כאן.
בפלית, בשפה שבה נכתבו לראשונה הדברים של הבודה, המילה לחמלה זה קרונה. והפירוש המילולי של המילה קרונה זה הרעד של הלב כשהוא פוגש בכאב או בקושי. הרטט הזה, הרעד הזה, של לב שהוא רגיש והוא עדין והוא מהדהד עם כאב של אחר, של הזולת או שלנו, כלפי עצמנו. ויש כאן אולי אפילו איזושהי אפשרות בחמלה עצמית, כאילו שני חלקים שבנו. יש את החלק שקשה לו, ויש את החלק, כמו ששרית תיארה, שלוקח את התפקיד האימהי. ומתייחס באימהיות או בידידותיות לחלק שקשה. עכשיו, אנחנו לא תמיד מזהים ומזהות שקשה. יש לזה ביטויים שאנחנו לפעמים לא מזהים שזה בעצם ביטוי של קושי. היום בקבוצה למשל, בקבוצות, אז מישהו אמר, אני חווה התנגדות. מישהי אמרה, אני חווה ציניות. בשבילי אלה הכל ביטויים של זה קושי. זה לא משנה איזה מופע זה לוקח. אלה ביטויים של קושי, וכשאדם בקושי, אם חברה טובה שלכם הייתה באה ואומרת לכם, אני בקושי, לא משנה איזה בדיוק. אז באופן טבעי הלב יוצא אל מי שקשה לו, עולה. באופן טבעי רוצים להציע תמיכה, רוצים להציע חיבוק. רק לעצמנו, הרבה פעמים לחלקנו מאוד מאוד קשה להפנות את זה כלפי עצמנו. הבודה אמר, יש לו משפט כזה שאני מאוד אוהבת, גם אם תסרקו את העולם לאורכו ולרוחבו, לא תמצאו מישהו ראוי יותר לאהבה שלכם ולחמלה שלכם מאשר אתם עצמכם. אז יש לנו כאן רשות מלאה להפנות כלפי עצמנו חמלה ואהבה וקבלה, בלי לחשוב שאנחנו חס ושלום אגואיסטים. ואדרבה, הדרמה אומרת שאנשים שעושים רע לאחרים, שפוגעים, זה רק כי בעצמם רע להם. אז אם אנחנו חומלים על עצמנו ועושים לעצמנו טוב, אז אנחנו גם נעשה גם יותר טוב לאחרים, ככה שזה מעגלים שנשזרים זה בזה, וגלים ועדוות באגם שנשזרות זו עם זו, ומשפיעות. אז לחמלה עצמית יש כל מיני אופנים או כל מיני ביטויים. אמרה לי חברה לפני כמה זמן באחת הקבוצות, היא אמרה, אני מבינה עכשיו, חמלה עצמית בשבילי, זה בדיוק דיברנו על פחד. אז היא אמרה, בשבילי זה להסכים שעכשיו יש פחד, פה, במערכת הפנימית. יש לי להסכים, להסכים שיש פחד. לא צריך להיות עכשיו שום דבר אחר. להסכים שיש עכשיו, מה שיש עכשיו, עייפות. חם, או קר, ואולי גם יש לי תגובה לחם או קר. ובקבוצות שיתפתם היום קשת מאוד רחבה של רגשות, מכמה טוב פה לגעגועים לזמנים, לריטריטים או למדיטציות אחרות, ובא לי לנסוע הביתה, וכל הקשת. ואין שום חוויה שיכולתם לשתף בה, ושמישהי מאיתנו הייתה אומרת, לא נראה לי שזה אמור לקרות בריטריט. הכל, כל הדברים האחרים בסדר, אבל זה, הרגש הזה, החוויה הזאת, לא, זה, אין לזה מקום בריטריט, לא מתאים. זה אוקסימורון. זה לא... אם כבר אנחנו מכוונים, אם אנחנו מכוונים למשהו בתרגול, זה לחוויה הזאת. מה זה החוויה הזאת? זאת. איזה זאת? זאת. זאת שהייתה קודם, שהייתה נעימה? לא, זאת שיש עכשיו. אבל זאת לא נעימה. כן, היא לא נעימה. הדרמה מקטלגת את החוויות שלנו לשתי קטגוריות, וזה לא חוויות טובות וחוויות רעות, זה לא חוויות חיוביות וחוויות שליליות, זה לא חוויות שטוב שיש וחוויות שעדיף שניפטר מהן, זה חוויות נעימות וחוויות לא נעימות, והם שתיהן, שני הסוגים לגיטימיים באותה מידה. אין העדפה. אנחנו לא מנסים, התרגול כאן הוא לא כמה שיותר להצליח לייצר חוויות נעימות, וכמה שיותר להצליח להימנע מחוויות לא נעימות. זה ממש לא מטרת התרגול. אבל הרבה פעמים כשאנחנו חווים איזושהי חוויה שמאיזושהי סיבה היא לא נעימה לנו, אז האופן המאוד מורגל, כמו ששרית עכשיו דיברה עליו, האופן המאוד מורגל שלנו להגיב לזה, זה לרצות להדוף את זה. ואם אנחנו יכולים לזכור רגע, בתוך החוויה הלא נעימה, יש כאן מישהו או מישהי שקשה לה. אם לא נעים, אז קשה. זה לא כיף, נכון? לא כיף שלא נעים לנו, זה לא כיף ש... אנחנו חווים קושי. אז אם זה לא כיף, ואם קושי, אז למה לא להפנות כלפי עצמנו? חמלה. עדינות. רכות. הכלה. החלק ההורי שבנו יכול להפנות כלפי החלק שקשה לו, אפילו חיבוק, לחבק את הרגע הזה של הקושי. אז נשמח לשמוע התייחסויות שאלות, הערות, שיתופים בנושא הזה. כן, רק לדבר בכל... אני אחזור על השאלה.
רציתי לשאול גם על זה, בקשר למה ששרית אמרה, זה שאם אני נתקלת במשהו לא נעים, ואני יכולה לעשות פעולה למען עצמי שהיא תעשה לי טוב, למה לא לעשות את זה בעצם?
אז השאלה היא, אם אני נתקלת במשהו שהוא לא נעים, שלא עושה לי טוב, ואני יודעת שאני יכולה לעשות משהו שעושה לי טוב, למה לא לעשות את זה בעצם?
בבקשה. אני?
אין מניעה. אין מניעה לא לעשות משהו שעושה לנו טוב. יש רק הזמנה לקודם... רגע אחד להשתהות עם החוויה הלא נעימה, ככה שהפעולה אולי מיטיבה שיש לי לעשות בנידון, היא לא תבוא מתוך תגובתיות, לא מתוך הדיפה של הלא נעים. אחת ההזדמנויות שיש לנו בתרגול זה להתיידד, להתיידד עם החוויה כפי שהיא. כשאנחנו מתיידדים איתה, כשאנחנו מפסיקים לפחד ממנה, כשאנחנו מפסיקים לנסות להימנע ממנה בכל מחיר, ואחר כך, אוקיי, התיידדנו, פגשנו, חמלנו, חיבקנו. עכשיו אנחנו גם יכולים לעשות את הפעולה המיטיבה והמתאימה.
זה עונה קצת?
זה כאילו אנחנו יכולים לבוא משני מקומות, ממקום של תגובתיות, של הדיפה, של סלידה, של דחייה, או ממקום של חוכמה. שזאת הפעולה המיטיבה לעשות. היא לא באה מתוך אוטומט, היא לא באה מתוך התנגדות, היא באה מתוך תבונה.
אחורה.
‫הגעת עד הסוף, כי אני לא קראתי עד הסוף. ‫אני לא הבנתי את זה. ‫את הבנת את התוצאה הזו?
‫אני אנסה לחזור על השאלה ‫ונראה אם הבנו עד הסוף. ‫זאת אומרת, יש מצב, ‫ואם הבנתי אותך נכון, ‫אז כולנו מכירים את המצב הזה. ‫יש מצב שבו יש משהו ‫שאנחנו יודעים שהוא יעשה לנו טוב, ‫ואנחנו רוצים לעשות אותו. בין אם זה לעשות מדיטציה, לעשות כושר, לאכול יותר בריא, להפסיק איזשהו הרגל שלא בריא לנו. ויש את הזמנים שאנחנו לא מצליחים. ויש שם איזשהו קונפליקט פנימי כזה. כן? זה ככה מתאר? ובשני הקצוות האלה קשה לעבור למצב של חמלה.
כן.
יפי.
אני חושבת שאולי מילה שמאוד רלוונטית לזה היא המילה שיפוט. מכיוון... שהרבה פעמים ההיגיון אומר לנו אם הייתי לא בסדר, אז לא מגיע לי. אם לא עמדתי באיזשהו רף של ציפיות, של מוסר, של... לא עמדתי ברף שהצבתי לעצמי, אז אני לא ראויה. אם התנהגתי ככה, למה בכלל מגיע לי בגדול שיאהבו אותי, שיושיטו לי יד, ועוד שאני אוהב את עצמי, שאני אשיק לעצמי? איכויות הלב, לא מוצמד שם פנקס לפנקסנות. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על חמלה, כשאנחנו מדברים על לבוא עם לב פתוח שפוגש, שרוטט אל מול מה שקורה, זה ללא תנאי. זה בלי שקטלגתי את עצמי, זה בלי שמיקמתי את עצמי על הסקאלה של הטוב והרע. זה לא אומר שאין לנו מערכת של העדפות, שאין לנו מערכת של מוסר, שאין לנו מערכת של עדיף ולא עדיף. אבל זה אומר שאנחנו פוגשים את עצמנו בדיוק כפי שאנחנו. במקום שאנחנו, כי כשכואב אז כואב, ובאותו רגע זה לא משנה אם כואב כי עשיתי משהו או כי לא עשיתי משהו. התוצאה היא אותה תוצאה, ואותה אני פוגשת. אני פוגשת את עצמי, לא את הסיבה, לא את השתלשלות האירועים, לא את המגיע לי או לא מגיע לי, את הנקודה שבה אני נמצאת. וזה בדיוק העניין בחמלה, כי הלא, אם עשו לי, לקחו לי, שתו לי, יותר קל להיות שם בעד עצמי. אבל אם דנתי את עצמי לכף חובה, מאיזושהי סיבה אני אשמה, אני לא בסדר, אני לא מספיק, אני לא... אז מיד התחושה היא שלא מגיע לי. ויכולת הלב אומרות כאן אחרת. לפגוש את עצמי, להיות עם עצמי, בעדינות, ברגישות, להושיט יד, זה לא קשור לשום דבר. זה לפגוש את עצמי איפה שאני. אתה קצת מאחורי הקיר, אבל תגיד אם יש...
אבל זה כאילו נורא, מדברות על זה מאוד בקלות, כאילו, פשוט לקבל את עצמי ולחמל את עצמי, וואלה, לא חשבתי על זה. אבל אחרי שיש לך את הקולות של הביקורת העצמית בראש, ואת כל האנשה עצמית, האנשה עם עין שאת מדברת עליה, ושהיא נכונה, זה כמעט בלתי אפשרי לשנות את הדברים האלה.
אז המשך השאלה אומר יופי, אבל זה מאוד קשה לעשות את זה. אני מסכימה איתך. אני מסכימה. ואני חושבת שבכלל העניין עם הרגלים הוא שקשה, לוקח זמן לשנות הרגלים. זה לא שהתרגלנו לנסוע בנתיב הזה ואנחנו פשוט מתחילים לנסוע בנתיב הזה, לא. אבל אנחנו קצת מתחילים לבקע את ההרגל, את האוטומט הזה של האשמה, את האוטומט הזה של לא מגיע, את האוטומט הזה של אני לא ראויה. אנחנו מתחילים ככה לשים עליו סימני שאלה ולגשש אפשרות לתנועה אחרת. והדימוי שאני אוהבת בהקשר הזה הוא דימוי של בבושקה, של הפבושקות.
של זה מטריושקות.
נכון, תודה. נכון, זה מטריושקות. אז אתם מכירים את זה שהם חד בתוך השנייה הבוגות האלה. ובעצם אם סנדי הזכירה שהכל כלול בתוך התרגול שלנו, אז גם בתוך החמלה זו תוצאה, אפשרות להסתכל על זה. כי אם עולה איזושהי מצוקה, ואני רוצה להושיט לעצמי יד, ומיד עולה ביקורת ואומרת, נו, 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 לא מגיע לך. הנו, נו, נו הזה בפני עצמו הוא מכאיב. הוא למשל יכול לגרום לי לתחושה של חוסר ערך. אז אני יכולה שוב לנסות ולשלוח יד ולשהות עם החוויה הזאת של החוסר ערך. ומיד עולה כעס, מה זה עולה בכלל? מה החמלה הזאת? מה זה שטויות האלה? מה זה הפרדרדות הזאת? לא מתאימה לי. אז עולה כעס. אז איך אפשר להיות בלב שיכול להיות אל מול כעס? אל מול מה שעולה, ואם הוא מעלה התנגדות, אז האפשרות להסתכל, לשהות עם ההתנגדות וכך הלאה. וזאת ממש הצעה, הצעה מחדש. אני עוד פעם, אני לא מדברת על התוצאות, ולא דיברתי על קל, וגם לא דיברתי על לבבות פרוחים באוויר. אבל כן, הייתי אומרת אפילו התעקשות, לא לוותר על עצמנו, על זה שהחמלה שישנה, שהיא תוכל להתגלות, שהיא תוכל להיחשף.
בהצלחה לכולנו.
אני אסביר את עצמי. איך תגיבי לזה שאנשים מאבדים את הבית שלהם, שהיה להם דורי דורות, ומאבדים את זה בגלל מרמה, במצב זה זה מרמה של ביטחון, ובשם ביטחון, כן? ומה תגיד להם, וכל מה שיעשו, זה לא יעזור. הם יכולים זה לא יעזור. אז מה, יש חמלה עם מצב כזה? בן אדם שנמצא בו. זה ייאוש.
אז השאלה היא, לגבי מצבים קשים, שחלקנו חווים בעצמנו. השאלה הייתה לגבי אם אפשר לחוות חמלה וייאוש ביחד, ולגבי מצבים קשים שחלקנו חווים, ולפעמים מצבים קשים שלא אנחנו חווים, אבל אנחנו רואים אותם מסביבנו.
שבעצמנו.
כן, בוודאי, וגם בעצמנו. אז אנחנו פיקסנו הערב את השיחה על חמלה עצמית, באמת, כי אני אישית מאמינה שאנחנו יכולים לתת הלאה רק מה שיש לנו. אם לנו אין, אין לנו מה לתת. אז אנחנו מפקסים את זה קודם כל על חמלה עצמית. לחלקנו הרבה יותר קל לחמול על הזולת, והרבה יותר קשה לחמול על עצמנו. לחלקנו זה ההפך. יותר קל לנו למצוא חמלה לעצמנו, אבל קשה לנו למצוא חמלה לזולת, על כל מיני מעשים שקורים בסביבתנו הקרובה והיותר רחבה. אז אני רק אגיד שכשאנחנו חשים קושי לחוש חמלה כלפי מישהו אחר, אז זאת הזדמנות נהדרת להפנות חמלה כלפי עצמנו. כי אנחנו בקושי. אם הלב שלנו מקובץ, סגור, כואב, מפחד, מיואש, אז אנחנו ראויים לחמלה, נכון? אז החמלה היא כלפי עצמנו.
מה זה יעזור?
מה זה יעזור?
מה זה יעזור?
השאלה היא מה זה יעזור. זאת שאלה מצוינת, אני אפנה אותה לשרית. מה זה יעזור? תכף אני אתייחס לזה, אבל אני רוצה רגע קודם עוד להתייחס לשאלה שהייתה מקודם, כי השתמשת בביטוי שזה בלתי אפשרי. כמעט בלתי אפשרי. תודה על הכמעט הזה. הבודה אמר, אם זה לא היה אפשרי מה שאני מלמד אתכם, לא הייתי מלמד אתכם. אם זה לא היה אפשרי, לא היה טעם לתרגל. אם זה היה בטבע שלנו, להיות שיפוטיים כלפי עצמנו, אז לא היה טעם לתרגל, זה בטבע שלנו, זה כמו שאין לנו כנפיים. ככה זה בטבע, אין מה לעשות. אנחנו יכולים לשבת פה ולתרגל, לא יצמחו לנו כנפיים. אבל חשוב לי נורא להנחיח כאן, שמה שנראה לנו הכי טבעי בעולם, וזה השיפוט העצמי והביקורת העצמית, זה רחוק מלהיות טבעי. זה לא טבעי. איך קרה שהספחת הזאת נדבקה בנו? פשוט מאוד. ספחת. על ידי תרגול. אז נכון שזה לא תרגול כמו, לא יצאנו לריטריטים, והתכנסנו בשתיקה לשבת ולתרגל ביקורת עצמית ושיפוט עצמי. אבל אז זה לא תרגול כזה. וזה עדיין תרגול במובן של חזרתיות. זה נדבק בנו, ההרגל המנטלי הזה נדבק בנו על ידי חזרתיות. אם זה מגיל אפס ששמענו את זה מההורים והפנמנו, אם זה מקבוצת השווים בגן, בבית ספר, בחברה שאנחנו מסתובבים בה. חזרנו על זה מספיק פעמים שזה נטמע בנו כל כך עמוק, שזה מרגיש לנו כמו טבע. ועכשיו באמת גוד לק לשנות את הטבע. אבל מה שנדבק בנו בעזרת חזרתיות, אפשר גם לשנות אותו בעזרת חזרתיות. וזה היופי של התרגול, שהוא גם ממש משנה לנו את המוח. המחקרים העכשוויים מאוד עפים על זה, שמחקרי המוח זה עכשיו החוד החנית של המדע, שאיך זה, כמה זה משנה את המוח, וזה חורץ נתיבים חדשים במוח, והסינפסות ממש משתנות פיזיולוגית, ביולוגית. וניצתים חיבורים חדשים במוח, יש להם דרכים לראות את זה וגם להראות, אפשר לראות על זה יוטיובים, איך שרואים איך ניצתים הקשרים חדשים. אז זה ממש משהו, וזה אלה בעיניי זה good news, זה בר שינוי. פשוט צריך על ידי תרגול והתמדה ותרגול והתמדה לשנות את ה... כל פעם שאנחנו רואים את האוטומט, הרי מה זה מיינדפולנס? זה להפסיק את האוטומט. והאוטומט קופץ ואיזה ביקורת עצמית, איזה שיפוט עצמי. בסדר, אז אנחנו רואים את זה. ואנחנו מחליפים ערוץ. זה כמו לנסוע במכונית עם ערוץ, ברדיו, איזשהו ערוץ, או תחנה. ולקטר, יואו, איזה יוש, איך אני נתקעתי עם התחנה הזאת. אבל נורא בקלות אפשר ללחוץ על כפתור ולשנות תחנה, נכון? אז נכון שזה לא באותה קלות, כי זה באמת מאוד עמוק, ההרגל הזה. אבל אפשר על ידי חזרתיות להחליף תחנה, להחליף תחנה, להחליף תחנה, עד שיום אחד נמצא את עצמנו מופתעים, והתחנה התחלפה לבד. יש מורה אמריקאית ידועה, שרון זלצברג, שכתבה גם ספר שתורגם, כתבה הרבה ספרים, אבל ספר אחד נורא נורא חשוב שתורגם לעברית שנקרא חסד, שזה בעצם תרגום של love and kindness, על אהבה וחמלה. אז היא מספרת שם שהיא יצאה לריטריט שבו באמת התרגול היה רק תרגול של אהבה וחמלה. והיא כל הזמן באה למורה שלה ואומרה, זה לא מצליח, זה לא מצליח לי, לא, אני לא מרגישה שקורה משהו, לא קורה כלום. והוא אמר, אתם כל פעם הוא אמר, תמשיכי, תמשיכי. והיא המשיכה עם התרגולים, זה תרגולים ספציפיים של אהבה וחמלה, ואנחנו נתרגל אותם הערב בסשן האחרון, במדיטציה האחרונה. והיא המשיכה והמשיכה, וכל הזמן מרגישה שום דבר טוב לא קורה מזה. ואז איזשהו ערב היא מזגה לעצמה כוס תה, והיא ככה הזיזה את היד, והתה נשפך. והיא שמעה את עצמה אומרת, אוי שרון, איזה קלוציטט, אבל אני אוהבת אותך. והיא הייתה כאילו, מה? ואיפה זה בא? אז לפעמים זה כזה זוחל פנימה מהדלת האחורית, ובלי שאנחנו מרגישים, פתאום משהו כבר פחות נוקשה וחד עם הביקורתיות הזאת. אולי היא מופיעה, אבל עם איזשהו סימן שאלה רך על ידה. שאלה אחרונה.
אני באה לפה דווקא ממקום שהוא בצד השני של הספר, מתוך תקופה שאני מרגישה מאוד כאובה וגם מאוד כאילו עם זה. וקצת אני רוצה לשאול אותך על היכולת לתפקד, כלומר היכולת להיות, להסתובב בעולם חשוף ככה.
זו שאלה שמדברת על מצב שבו כן יש פתיחות ויש מגע, אבל זה מרגיש כל כך חשוף שאולי קשה להתנהל בעולם באופן הזה. אז עולים לי כמה דברים. דבר אחד שעולה לי... שלהביא חמלה גם לחשיפות, וזה אומר שחמלה, התוצאה שלה היא לאו דווקא תמיד תוצאה של עדינות לפעמים התוצאה של ההבנה היא מתוך חמלה עמוקה לעצמי, אני יכולה להבין שמה שאני נדרשת יכול להיות הרבה יותר לעמוד על הרגליים, הרבה יותר פעלתני, הרבה יותר עם תוקף. מי שהיה פה אתמול, אז שמעה אותי אומרת לפעמונאית, תהי בחמלה מחר בבוקר ותצלצלי בכל הכוח בפעמון. כי זה יהיה הדבר החומל, החומל במובן של אני יכולה לראות את האחר ואת הצורך שלו, ולראות את עצמי ואת הצורך שלי. ולכן, אם אנחנו חושבים על זה, זה לא תמיד באיזושהי צורה של, אני אגיד, של פיזור, או של עצירה, או של... לפעמים צריך לאסוף שם משהו. וזאת יכולה להיות חמלה. אין? בתרבות, במסורת הזמר, הרבה פעמים מדובר על המורים ש... ללא טיפת כעס וללא טיפת תגובתיות, הם נותנים איזה שאגה לתלמיד שלהם.
איזה
שאגה? שאגה, קריאה חזקה, צעקה. יש בה איזה קריאה להתעוררות, לדיוק, וזה הדבר שהכי מדויק באותו. יש חלק בתוך האברהם אביהר, זה בתור איכויות הלב, שהוא מדבר על אותו שיווי משקל רגשי. ולא סתם הוא מצוי שם, אני חושבת שהוא בדיוק מתייחס לדבר הזה. איך אנחנו נשארים במגע פתוח, במגע מלא עם עצמנו, עם העולם, והדבר הזה יכול להיות מוחזק באיזושהי יציבות. Okay. אני אגיד שהרבה פעמים הדימוי שעולה לי זה הנדנדות האלה של, כן, שיש להם עמוד באמצע, כן, מה למטה?
סיסו.
הנדנד? סיסו. אז אני חושבת שאיזון לא מדבר על זה שאנחנו כל הזמן באותו מצב רגשי. אלא שיש איזשהו מרכז שאנחנו יכולים לחזור אליו. שיש איזו נקודת התייחסות שאפשר לבוא איתה מחדש במגע. וזה בהחלט עוד משהו שהוא חלק מהתרגול, הוא חלק מהפיתוח של איכויות הלב. אותה עמדה שיש בה איזושהי התבססות, איזושהי יכולת לחזור. ואני חושבת שדווקא מתוך העדינות, מתוך המפגש, יש דברים שהרבה פעמים נכווים בעוצמה יותר גדולה. כשאנחנו לא באים במגע, הרבה פעמים יכולה להיות תחושה של מיסוך, אני לא פוגשת, אני לא... וכשאנחנו מתחילים לפגוש, זה מרגיש, וואו, זה נורא חזק, מה זה עוצמות האלה? אבל זה לא שקרה שם, אנחנו פשוט עכשיו במגע עם זה. ואז חלק מהעניין הוא לחזור. יש את זה, ויש איזה משהו שאפשר לחזור עליו, זו איזושהי תנועה.
אפשר להגיד על זה?
כן,
אני חושבת שחלק מהחקירה וחמלה עצמית, הנושא של חמלה עצמית הוא חקירה, חקירה מתמשכת. אז חלק מהחקירה זה איזה אקט של חמלה הכי נכון לי עכשיו. מה יהיה הכי מבחינתי עכשיו אקט של חמלה כלפי עצמי? והרבה הרבה הרבה, הרבה פעמים, 99 מהמקרים, זה להתאמך. ולא לעבור את זה לבד. ואנחנו כל כך הרבה פעמים חושבים או שאני לבד בעולם ואף אחד אחר לא יכול להבין את הכאב שלי, או אף אחד אחר לא אכפת לו מספיק. או שאנחנו לא רוצים להפיל במרכאות על אף אחד אחר את הכאב שלנו. או שאנחנו סתם אין לנו את ההרגל של אנחנו צריכים לעשות את זה לבד, אנחנו במיוחד דווקא נשים לפעמים, אנחנו נשים עצמאיות וחזקות, וגברים בכלל אין לכם את ההרגל, את ההרגל הזה, להניח ראש על כתף של מישהו או מישהי. אז אקט של חמלה הרבה פעמים כלפי עצמנו, זה לבקש עזרה ולבקש תמיכה, ולא לעשות את זה לבד. אנחנו ככה לקראת סיום, איזה סיפור הכי מתאים. יש כאן שני ספרים של דוקטור רחל נעמי רמל.
מלאים חמלה.
מלאים בסיפורים על חמלה. אני מחפשת את הסיפור שאותו אני אוכל לקרוא אולי בלי לבכות תוך כדי. אני אנסה. זה סיפור שנקרא הרב של הרב. כרופאת ילדים צעירה הייתה לי חולה בת 12 שסבלה ממחלה של סרטן של בלוטות הלימפה ובאה מניו יורק לטיפולי הקרנה במאיץ החלקיקים של סטנפורד. אביה, שהיה רב אורתודוקסי, הקפיד כמובן על כל מצוות הדת. ביהדות, היום הקדוש ביותר בשנה הוא יום הכיפורים, שבו מבקש כל אדם כפרה על החטאים שחטא. ביום הזה, בין שאר הדברים, לא מחזיקים כסף, לא נועלים נעלי אור, לא נוסעים במכוניות ולא משתמשים בחשמל לשום מטרה. הטיפול השמיני של הילדה, ששמה שושנה, נקבע ליום כיפור. המאיץ חלקיקים היה רחוק מכדי שהנערה החולה תוכל להגיע אליו ברגל. ואביה בא אליי כדי לדון בבעיה. הוא הסביר את חשיבות ההקפדה על מצוות יום כיפור והציע שנוותר על הטיפול. לא, אמרתי, חשוב מאוד להחלמתה של שושנה שהטיפול יתקיים בזמן. הוא הודיע בכעס שהיא לא תוכל לבוא. חוקי האל חזקים מחוקי האדם. נחרדתי לשם הדבריו. אתה רוצה לומר לי שחוק האל יותר חשוב מהטיפול של הבת שלך? איזה מין אלוהים היה דורש את זה? באלבון סיפר לי את סיפור אברהם ויצחק, אבל אני לא השתכנעתי. הוא יצא מן המרפאה ואמר שיפנה את הסוגיה לסמכות גבוהה משלו, לרב שעמד בראש הקהילה האורתודוקסית בניו יורק. ליבי צנח בקרבי. בבוקר יום הכיפורים, בשעה היהודה, ישבה שושנה במקומה הקבוע בחדר ההמתנה. לצידה ישבו אמא ואביה. אני מופתעת לראות אותך כאן, רבי, אמרתי לו. מה אמר הרב של ניו יורק? בהכנעה סיפר לי שכתב ותיאר את המצב לרב שלו, והמורה הגדול בעצמו תלפן אליו. הרב מניו יורק הורה לו להזמין מונית שתבוא לביתו ביום הכיפורים. וכשתגיע המונית, לנסוע עם שושנה לבית החולים וללוותה לטיפול. כשמחה על עניין הנסיעה ביום הכיפורים, עמד הרבי על כך שילווה את ביתו. למה? שאלתי אותו. בכל שקט הוא אמר שהרב שלו, המורה הגדול, עמד על כך שילווה את ביתו כדי שהיא תדע שאפילו האיש המחמיר ביותר בעולמה, אביה, רשאי לנסוע ביום הקדוש ביותר כדי לשמור על חייה. חשוב, אמר הרבי מניו יורק, ששושנה לא תרגיש מופרדת מן האל בגלל הפרת החוק הזה. וכולנו, יש בתוכנו גם אב עריץ וקפדן כזה. אבל יש בנו גם קול של סמכות עוד יותר גבוהה, של סמכות מיטיבה וחומלת. שיכולה להגיד לנו, אין שום דבר יותר חשוב מאיתנו. אין שום דבר יותר חשוב ממני. אין שום דבר שמפריד ביני ובין, כאן זה האל, אהבת האל. אז אין שום דבר שיפריד ביני ובין אהבת מה שמדבר אליכם. היקום, העולם, הבודה, הדרמה. תמצאו מה שמדבר אליכם. שום דבר שאנחנו יכולים לעשות או לא לעשות. כן קמנו למדיטציה, לא קמנו למדיטציה, לא עמדנו בהבטחות שהבטחנו לעצמנו או למישהו אחר. כל הסריטות וההתמכרויות, כל הדברים שאנחנו שופטים את עצמנו עליהם. יש בתוכנו קול, אולי הוא עדיין קול דממה דקה של הסמכות העליונה שאומרת אנחנו ראויים, כמו שהבודה אמר, תסרקו את העולם לאורכו ולרוחבו. לא תמצאו אף אחד ראוי יותר לאהבה שלכם מאשר אתם עצמכם. רק אני אסיים במילה שמבחינת הדרמה אין הפרדה בין העצמי לאחר. כשהעצמי מתמלא ועולה על גדותיו בחמלה, אז זה גם מתחיל להישפך לכל הצדדים. וזה הופך להיות חמלה לכל האנשים ולכל היצורים החיים. בואו נשב כמה רגעים בשקט משותף. הלוואי שכל היצורים יחוו חמלה לעצמם. הלוואי שהתרגול שלנו יועיל ויתרום לכל היצורים החיים. הלוואי שהתרגול שלנו יתרום לתנועה של ההתעוררות אצל כל היצורים החיים ואנחנו בתוכם.